שלום, שמי יוני. לפני כמה חודשים הוזמנתי לאיזושהי ברית שערכה משפחה לבן שלה. זו הייתה משפחה חילונית. כמה דקות לפני שהתחיל הטקס של הברית, פתאום נהיה איזה רעש והמולה ככה מסביב להורים. ראו שקורה שם איזשהו בלגן. מה קרה? ההורים, כמו כל הורים, רצו לתת לבן שלהם שם שהם בחרו. 5 דקות לפני שמתחילה הברית והמוהל ניגש למלאכתו, ניגשת איזו חברה לאימא ואומרת לה, תגידי, אתם בדקתם? זאת אומרת לה, מה בדקנו? אז אומרת לה, את השם של הילד. זאת אומרת לה, מה זאת אומרת? מה צריך לבדוק? אז אומרת לה, מה, את לא יודעת שצריך לבדוק שמות אם השם מתאים למזל של האדם? אי אפשר לתת סתם שמות. אז האמא התפלה, מה, אני חשבתי שנותנים שם שבוחרים, שאוהבים, מה, יש שמות שהם לא טובים? אמר לחברה, בוודאי, את לא יודעת ששם לא טוב יכול לגרום שלילד שלך יהיה מזל גרוע כל החיים שלו? תקשיבי, אני מכירה מישהי שהיא נומרולוגית מצוינת, היא גם לא לוקחת הרבה. בואי אני אתקשר אליה עכשיו, תגידי לי את השם שרציתם לתת ואת התאריך לידה של הילד, והיא תגיד אם השם טוב או לא. טוב, האמא המבועלת לא ידעה. מה עושים? זה נכון בכלל? יש בעיה לתת איזה שם שרוצים? היא נתנה לתאריך הלידה 27/5/2007, כך היא אמרה לה, ואת השם שהיא רצתה, האם מתקשרת לנומרולוגית שלה? והיא עושה לה בדיקה בכוכבים, בשמות, בגורלות, במזלות, ואומרת לו, השם לא טוב, צריך להחליף, תקראו לו שם אחר. זה היה ממש לא נעים, והם לא יודעים מה לעשות, וכל האורחים מחכים. והברית אמורה להתחיל, ויש בעיה עם השם, ומה הם יעשו, והם לא רוצים שם אחר. ניקל למקום שם גם איזשהו רב, והוא אמר לה, איזה שם רצית לקרוא? אמרה לו, הוא אמר לה, זה בסדר גמור, את לא צריכה לדאוג, זה לא אומר שום דבר, הכל בסדר, שיהיה בהצלחה, על אחריותי. טוב, הרב אמר, נרגע מהעניינים ונתנו את השם. הסיפור הזה, כמה שהוא נראה מוזר, בתקופה שלנו, תקופה שיש שקוראים לה ה-New Age, העידן החדש, שומעים כמותו יותר ויותר. הרבה אנשים בדור שלנו מאוד נמשכים לדברים שקשורים למיסטיקה, לרוחניות. מחזיקים מתפיסה שהמציאות שלנו מושפעת מכל מיני דברים שמעבר לה, יש כל מיני כוחות מיסטיים שפועלים, יש גורלות, ויש כל מיני דרכים כדי להשפיע עליהם, לברר אותם. אתם יכולים לראות באינטרנט מאות פורומים בכל מיני צפיית עתידות וגורלות וכוחות רוחניים וסודות של נשמות וכל מיני דברים. ושמו הספר האחרון, מי שהסתובב היה יכול לראות דוכנים שלמים עם המוני ספרים שעוסקים בקבלה ומיסטיקה וכל מיני נושאים אל הציבור הרחב. פותחים את הכל ליהודים, לגויים, בואו תתעניינו, תוכלו להשפיע על הגורל, על העתיד שלכם. האמת היא שהדברים האלה לא חדשים. גם לפני אלפי שנים כבר היו כאלה שהיו בטוחים שהמציאות נשלטת על ידי כל מיני כוחות, על ידי הכוכבים, על ידי הגורלות. מה דעת היהדות בנושא? האם יש אמת בכל הדברים האלה? מי קובע באמת את הגורל של האדם, את העתיד, את מה שיקרה איתו? האם הכל כתוב בכוכבים? יש אנשים שאומרים ש לכל כדור יש כתובת. כלומר, כל אחד יש לו את הרגע שבו הוא צריך למות, ואיך בדיוק זה יקרה, ואין מה לעשות בעניין. זה יקרה כשזה צריך לקרות, ואתה פשוט צריך לקבל את גורלך. אני רוצה שנקרא ביחד שני סיפורים קצרים שמביאה הגמרא. הגמרא במסכת שבת, שנותנים לנו תשובה לשאלה ששאלנו עכשיו, איך באמת צריך להתייחס לכל הנושא הזה? האם הכוכבים הם אלה שקובעים את הגורל של האדם? או שאולי יש משהו אחר? הגמרא במסכת שבת בדף קוף נונבה ועמוד ב' מספרת כך. רבי עקיבא הייתה לו בת. אמרו לה החוזים בכוכבים, ביום בו תיכנס לחופה, כן, ביום חתונתה, יקיש אותה נחש ותמות. היה דואג על כך הרבה. בליל חתונתה לקחה את סיכת הזהב שבראשה ותחווה אותה בכותל. נכנסה הסיכה לתוך עינו של הנחש שהיה שם. בבוקר כשלקחה את הסיכה, היה נשרח הנחש אחריה. אמר לה אביה, מה עשית? אמרה לו, לפנות ערב בא אני ודפק על הדלת. כולם היו טרודים בסעודה ואף אחד לא שמע אותו. קמתי אני, לקחתי את הסעודה שנתנו לי ונתתי לו. אמר לה, עשית מצווה. יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. עד כאן הסיפור שמספרת הגמרא, אבל כשאנחנו מתבוננים בו קצת יותר לעומק, עולות פה הרבה שאלות. קודם כל, מה מחפש רבי עקיבא אצל החוזים בכוכבים? יהודי צדיק, תלמיד חכם גדול שכמוהו, מה הוא מחפש אצלם? ואחרי שהם אומרים לו את מה שהם אומרים, על זה שביתו, היום השמח שבחייה, יהיה היום האחרון שבחייה, איך הוא מגיב לזה? האם הוא מאמין להם? האם הוא מנסה לעשות משהו כדי שזה לא יקרה? שאלה נוספת שמסקרנת אותי, האם הוא סיפר לבת שלו כל השנים על מה שצפו לאחוזים בכוכבים, או שהוא שמר את זה בינו לבין עצמו? ועוד צריך לשאול, למה הוא מחתן אותה בכלל? הרי אם אמורה למות באותו יום, אז עזוב, שתישאר אבקה זקנה, אבל לפחות שתחיה. לא חבל, כל כך צעירה למות. ומה אם בעלה המסכן להפוך לאלמן ביום הראשון לחתונה? לא רחמנות עליו. שאלה נוספת שיש על הסיפור שמספרת הגמרא. כשרבי עקיבא שואל את הבת שלו, מה עשית? אז התשובה שהיא אומרת פה לא מתאימה לשאלה, מה הייתה צריכה לענות? הוא שואל מה עשית? אז היא תגיד, לקחתי את הסיכה, הכנסתי לקיר, ויצא הנחש, הנה הוא. ופתאום התחילה לספר סיפורים, אתמול בלילה, חתונה, אני, אוכל, אמנות, אמנה שלי. הוא שואל לה, מה עשית שהנחש הזה נמצא פה מת? אז תעני, מה את מתחילה לספר סיפורים אתמול בלילה? בכלל מעניין, איך זה שדווקא הקלה שמה לב אני, מכל המוזמנים, עשרות מאוד אנשים שהיו שם, דווקא היא שמה לב למה שקורה. עוד דבר, אחרי שרבי עקיבא אומר לבת שלו, מה עשית? והיא מספרת לו, אז הוא אומר לה, עשית מצווה. נו באמת, שר כוח. אלא מה, היא חשבה שהיא עשתה עבירה? מה החידוש? ברור שעשתה מצווה, נתנה צדקה לעני. ושאלה האחרונה, בסוף הגמרא, אומר רבי עקיבא, צדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. מה זה הדבר הזה? מה זה מיטה משונה? מיטה עצמה? ולמה כתוב יצא רבי עקיבא ודרש? מאיפה הוא יצא? עד כאן הסיפור הראשון. לפני שנענה עליו אני רוצה לקרוא סיפור נוסף. שמראה על עוד אדם שגם לא היה מפגש עם חוזים בכוכבים, ותראו איך הוא התנהג. במסרת שבת בדף קי"ט עמוד א' מספרת הגמרא כך. בשכנותו של יוסף מוקיר שבת היה גר נוכרי שהיו לו נכסים רבים. אמרו לו החוזים בכוכבים, כל נכסיך יפלו לידיו של יוסף מוקיר שבת. הלך אותו גוי ומחר את כל רכושו. בכסף שקיבל קנה מרגלית ושיבץ אותה בתוך כובעו. כאשר עבר את הגשר שמעל הנער בא הרוח, הפריחה את הכובע מעל ראשו והטילה אותו אל המים. בא דג ובלה את הכובע. לפני שבת צדו דייגים את אותו הדג והביאו אותו אל השוק לקראת ערב. אמרו הדייגים, מי יקנה דג בשעה כזאת? שעה כל כך מאוחרת שכבר אין זמן להכין אותו בכלל, מי כל כך חשוב לו העניין שיעשה את זה במסירות נפש? אמרו להם, הביאו אותו ליוסף מוקיר שבת שרגיל לקנות דג גדול לשבת. הביאו אליו את הדג וקנה אותו. כשפתח את ביתנו מצא שם את המרגלית. מכר אותה בהון רב של זהב. פגש אותו אותו זקן ואמר לו, מי שלווה עבור השבת, השבת פורעת לו. גם הסיפור הזה כמה שהוא תמים, הוא מעורר כל מיני שאלות. איך מגיב אותו נוכרי לדברי החוזים בכוכבים? את כל כספו ממיר במרגלית ושם אותה על הכובע. אבל למה? הרי בדרך הזאת אתה רק מגביר את הסיכויים שלך לאבד את הכל במכה אחת. תחביא את הכסף מדולרים מתחת הבלטו, תשקיע בנדל"ן, בבנקים בשוויץ, משהו, אבל את כל הכסף בבת אחת באבן על הראש שלך, מסוכן. מעבר לזה, האם יש איזה משמעות לזה שהוא שם את המרגלית דווקא על הראש שלו, על הכובע, ולא בארנק, בכיס. למה אף הכובע, עם המרגלית אל הדג, וקרא את כל הסיפור המורכב הזה, אם יוסף צריך לקבל את הכסף, שעוף מהראש של הגוי, ישר אל הידיים של יוסף מוקיר שבת, ונגמור את העניין. למה התסבוכת הזאת, הדרך הארוכה, דרך הדג? ושאלה האחרונה, מה הוסיף אותו זקן ליוסף שלא ידע קודם? מי שלווה עבור השבת, השבת פורט לו. עד כאן שאלות על הסיפור השני, אבל עוד שאלה כללית שבכלל מטרידה אותי על שני הסיפורים האלה. קודם כל, אותו גוי שאיבד את כל הכסף שלו, למה זה מגיע לו? לא מסופר פה שהוא היה רשע, שהוא הציק ליהודים. למה היה מגיע לו לספוג אסון שכזה? ובכלל כשאנחנו מאמתים בין שני הסיפורים, האם יש הבדל ביחס של רבי עקיבא למה שאומרים אחוזים בכוכבים לאיך שמתייחס הגוי? עד כאן השאלות, ועכשיו נעבור גם לתשובות. רבי עקיבא שומע מאחוזים בכוכבים שהבת שלו הולכת למות ביום חתונתה. שאלנו, מה יש לרבי עקיבא לחפש אצלם? צדיק שכמותו הולך לחוזים בכוכבים? האמת היא שכשאנחנו מסתכלים בגמרא לא כתוב שהוא הלך אליהם, כתוב שהם אמרו לו. גם היום בתקופה שלנו אתם יכולים לראות את כל אותם חוזי עתידות בקלפים, טרות, כדורי בדולח, בכוכבים, כל אותם בעלי הורוסקופים, איך הם מחבבים לפרסם את התחזיות שלהם, את כל העתידות. בכל ראש השנה תראו בכל מיני עיתונים ישראלים שפע של תחזיות מכל מיני אסטרולוגים, איך הולכת להיראות השנה הקרובה, בפוליטיקה, בכלכלה, בביטחון, בכל מיני תחומים. מה שמעניין זה שאף פעם לא עושים בדיקה האם כל התחזיות של שנה שעברה התממשו או שבמקרה קרו דברים אחרים. מעניין, את זה אף פעם לא אומרים. הם מאוד אוהבים לפרסם את הדברים שלהם, והם אומרים לרבי עקיבא את מה שהם אומרים. רבי עקיבא, הוא לא מקבל את דבריהם בעיניים עצומות, אבל הוא חושש לדברים. ואבל בכלל הוא מאמין שהוא צריך להמשיך את החיים שלו, ואם צריך לעשות את מה שצריך אז עושים. ואם יש מצווה להתחתן, אז מתחתנים למרות שיש פה סיכון. כל השנים עד אותה חתונה, רבי עקיבא לא יושב בשקט. כתוב שהוא דואג על כך הרבה. אני חושב שדואג לא הכוונה שהוא היה כל היום הולך מקיר לקיר בדאגה, מורט את שערות ראשו וכוסס ציפורניים בדאגה. לא. דואג על כך הרבה פירושו של דבר שהוא חשש למה שיקרה, ולכן הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי שדברים יקרו אחרת. רבי עקיבא חינך וגידל את הבת שלו בדרך שהוא מאמין בה, בדרך של תורה, בדרך של אמונה, בדרך של גמילות חסדים. והוא הצליח בחינוך שלו. איך אני יודע? כשביום של החתונה של אותה נערה, כשהיא אמורה להיות מעופפת לגמרי, היחידה מכל האולם ששמה לב למישהו שעומד בצד, כנראה הוא אפילו התבייש להיכנס פנימה עם הבגדים המרופטים שלו, זו רק היא. פעם הייתי בחתונה של חבר, והיה שמח, ואפילו רקדתי איתו ביחד, ואחרי זה חודש פגשתי אותו, ואז אומר לי, למה לא באת לחתונה שלי? אמרתי לו, ודאי שהייתי. אמר לי, באמת, אני לא זוכר אותך. אמרתי לו, בטר, אפילו רקדנו שם ביחד, באמצע, כולם מחו כפיים. זה לא יאמן עד כמה חתנים וקלות הם מעופפים ביום של החופה, נמצאים באיזה עולם אחר. ודווקא אותה ילדה, ביום של החתונה שלה, היא זאת היחידה שמצליחה לשים לב לאני מסכן שעומד בצד ולא מתייחסים אליו. עכשיו, שימו לב גם איך היא מגיבה כשקורה מה שקורה בלילה. היא בלילה הולכת לישון בליל החתונה ומורידה את הסיכה, תוכבת אותה בקיר. הקירות בימים ההם לא היו מאבן כמו היום, אלא קירות רכים מעץ או מתיח, ושם שם את הסיכה ונרמזת בול בעיניים של הנחש. כשבבוקר היא מוציאה את הסיכה, נראה אחרת בגיל שלה, ודרך אגב בת כמה היא הייתה? בימים ההם התחתנו בגיל יותר צעיר מאשר היום, יכול להיות שהייתה אז בת 12. תארו לדברים על דה בכיתה וו. מוציאה את הסיכה עם כזה נחש, איך היא צריכה להגיב? כל ילדה רגילה הייתה קופטת על הכיסא וצועגת, אמא לג'וק, הצילו, אני מתה, תעשו משהו. אבל לא. היא רגועה, היא הולכת לאבא שלה, כי היא מבינה שהתרחשות שכזאת זה לא משהו סתמי. צריך בעניין הזה לפנות לא פחות ולא יותר, התנא הגדול רבי עקיבא, לשאול אותו מה המשמעות של זה. ובאמת כשרבי עקיבא שואל אותה, מה עשית? מבינה שהוא לא מתכוון לשאלה הטכנית, איפה הכנס את הסיכה ובאיזה זווית זה נכנס לעין של הנחש. זה לא מעניין. אני אגיד לשאול, מה הסיבה הרוחנית? למה קרה מה שקרה וניצלו החיים שלך? ולכן היא עונה בצורה מאוד מדויקת. אתמול בלילה הגיע אני ונתתי לו את המנה שלי, עשיתי איתו חסד. שאלנו אם רבי עקיבא סיפר לבת שלו כל השנים על הסכנה הגדולה לחייה, על זה שהיא עתידה למות ביום חתונתה. לדעתי הוא לא סיפר לה, אולי כי הוא לא רוצה להפחיד אותה, אבל בעיקר כי הוא רצה שכל הדברים הטובים שהיא תעשה במהלך חייה הם לא היו כדי להציל את החיים שלה בבוא היום, אלא באמת לעשות טוב כי זה טוב, ולעשות חסד כי מישהו צריך באמת. וכך היא עשתה כל השנים. וכשרבי עקיבא שומע את מה שקרה, הוא בא ואומר לה, עשית מצווה. שאלנו, נו ברור על מה היא עשתה עבירה? לא, רבי עקיבא אומר לה, זה לא שהחוזים בכוכבים טעו. יכול להיות שבכוכבים היה כתוב שמגיע לך למות היום. אבל בזכות המצווה שאת עשית, הגורל שלך נכתב מחדש. העתיד שלך, החיים שלך יראו אחרת בזכות מה שאת עשית. בכוח המצווה והחסד שאת עשית, את קבעת את הגורל ואת החיים שלך. ורבי עקיבא מסיים את דבריו, יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. במקום אחר, רואים שרבי עקיבא אומר שיש כוח ביד מצווה שאדם עושה, שאם אדם אמור למות באיזושהי מיטה קשה, מיטה עם איסורים, אז בזכות המצווה הוא ימות במיטה מהירה וקלה יותר. אבל אחרי שקרה מה שקרה לבת שלו, לרבי עקיבא התברר דבר גדול הרבה יותר. יש בכוח של מצווה לעזור לא רק להציל בן אדם ממיטה כזאת למיטה אחרת, אלא אפילו להציל ממיטה עצמה, למנוע מבן אדם למות, בן אדם שאמור להיות 12 שנה, יוכל לחיות עכשיו עד 120 בזכות המצווה שלו. ואת זה רבי עקיבא יוצא החוצה ודורש לעולם, רבותיי, שימו לב איזה כוח יש לכם בידיים. שאלנו, האם הכוכבים קובעים את הגורל של האדם? הקדוש ברוך הוא זה שקובע מה יהיה. הכוכבים לכל יותר יכולים לרמוז על זה. חז"ל אמרו, אין מזל לישראל. ולא הכוונה בזה שאנחנו ביש מזל, המזל שלנו על הפנים. הכוונה היא כמו שאומר שאמרה, שהיא בתפילה ומעשים טובים, אדם יכול לשנות ולקבוע מחדש את הגורל שלו. הדמות ההפוכה לרבי עקיבא זה אותו גוי. אותו גוי שגר בשכנותו של יוסף מוקיר שבת, הוא בטוח שמה שכתוב בכוכבים זה נכון, זה הגורל. הוא לא מאמין שמעשים טובים, שהתנהגות מוסרית יכולה לשנות את זה. הוא מנסה לתחמן את הגורל בדרכים אחרות. הוא לוקח את כל הכסף והוא רוצה לשמור אותו קרוב אליו כמה שיותר. אולי אפשר גם ללמוד מפה קצת על היחס שלו לכסף. העובדה שהוא לוקח את המרגלית ושם אותה על הראש שלו ככה למעלה, גולת הכותרת של חייו, שכולם יראו, אולי זה בא ללמד מה הכסף בשבילו. לעומת יוסף מוקיר שבת, שבשבילו הכסף זה אמצעי, כלי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובשביל לקיים מצווה, בשביל עונג שבת, הוא מוכן לשלם הרבה מאוד את כל החסכונות שלו לקנות דג יפה לשבת. בשביל הגוי הכסף זה המטרה בפני עצמה, זה גולת הכותרת של חייו, על הראש שלו. בן אדם שכזה באמת מגיע לו לאבד את הכסף, כי אלוקים נותן כסף בשביל מטרה מסוימת, לא בשביל שנצבור אותו בלי סוף. הכסף הוא לא מטרה לעצמה. וזה שיוסף מבין באמת למה נועד כסף, הוא משתמש בו בשביל מצווה, זו הסיבה שבגללה הוא זכה לזכות באותו כסף. לכן היה חשוב שהכסף יעבור דרך הדג, ולא שהכובע יעוף מהראש של הגוי ישר לחלון של יוסף. כדי שנבין באמת מה הסיבה שבזכותה הוא זכה לכסף. לכן גם צריך לבוא בסופו של דבר אותו זקן, מי יודע, אולי זה אליהו הנביא, ואומר, מי שלווה עבור השבת, השבת פורעת לו. יש תמיד את אלה שכל פעם שקורה זה נס, זה דבר מדהים, הם ישר מקלקלים ואומרים, לא, זה ככה מקרה, זה דרך הטבע. בא אותו זקן ואומר, אל תתבלבלו, הסיבה שקרה פה מה שקרה, שהכסף הגיע מאותו גוי ליוסף, זה בזכות המצווה, בזכות השבת, בזכות מסירות נפש של יוסף, בגלל שהוא מבין בשביל מה נועד כסף. זו הסיבה שקרה מה שקרה. הנטייה של אנשים לחפש את התשובות לעתיד, למה שיקרה, לאיך התנהלו החיים בכל מיני מקומות חיצוניים, במיסטיקה, במגיה, בקריאה, בקבלה, בכל מיני צורות משונות. יש לה בעצם בריחה מאחריות. רצון להרחיק את האחריות לחיים, למה שיקרה לנו מהעולם הרוחני, מהעולם המוסרי שלנו, ולזרוק את זה לאיזה גורל רחוק, לכל מכוחות חיצוניים ששולטים עלינו. הרבה יותר קל ככה, אני פטור, זה בעצם לא תלוי בי, תלוי בכל מיני כוחות אחרים. ומה שהתורה מכוונת ומחנכת אותנו, זה שהדבר תלוי יותר מכל בנו. ושגורל של האדם יכול להשתנות מרע לטוב, בזכות מעשים שהוא עושה, בזכות ההתנהגות שלו. גם אם לכל כדור יש כתובת, כמו שאנשים אומרים, זאת לא כתובת סופית. הכתובת נגזרת בסופו של דבר מהבחירה של האדם, מהמוסריות שלו. רבי עקיבא מלמד, הוא צדקה תציל ממוות, והוא יוצא והוא צועק והוא דורש את זה, כי אנשים כל כך צריכים לשמוע את זה. להפסיק לחפש את העתיד אצל כל מיני אסטרולוגים ואורוסקופים וכל מיני חוזי עתידות וקוראים בקפה ובעיניים ובידיים ובפנים. תעזבו בני אדם, לא שם זה נמצא. העתיד נמצא בידיים שלכם, בבחירה שלכם, ברצון הטוב שלכם, באמונה שלכם. הכל תלוי בסופו של דבר בכם. תודה רבה על ההקשבה, שיהיה בהצלחה. שלום שלום.